בחורות דף ממזיין, מתחילים בעזרת השם, שורה הראשונה, התמר. לפני כמה שנים התפרסם סיפור על חיים קניאבסקי. הגיע אליו בחור מבוגר מאוד, 30-40, מבקש ברכה שהוא ימצא זיווג אגון, שיוכל להתחתן, לבנות בית נאמן בישראל. חיים קניאבסקי ברך אותו, ואז הוא אומר לו, מה אפשר לעשות? היא עדיין לא נולדה, הקלה שלך. אבל בעזרת השם, תוך שנה, השם יעזור שתזכה לבנות בית נאמן בישראל. היה מאוד תמוע, אם היא לא נולדה, תוך שנה שאני אוכל לבנות בית נאמן בישראל, בסדר, אמן. הגדול הדור מברך, מקבלים את הברכה. אחרי תקופה קצרה הוא מגיע להודות לרב על הברכה שהוא קיבל, באמת זכיתי למצוא את הקלה המיועדת, זכיתי לשבור צלחת. מה הסיפור? בת כמה הקלה שלך? דווקא מבוגרת. רגע, אבל הרב אמר שהיא עדיין לא נולדה, מה כל כך מהר היא נהייתה מבוגרת? זה אומר, כן, במשך החודש, חודשיים האחרונים היא התגיירה. והגמרא אומרת בבחורות פה, בדף ממזיין, גר שהתגייר כתינוק שנולד דמי. אז הנה, נולדה לי הקלה עכשיו בחודש האחרון. עכשיו זכינו באמת לבנות בית נאמן בישראל. הגמרא פה באמת מביאה את זה בתור שתי מקרים, ותכף נראה למה מביאים את זה בשתי המקרים האלה, אבל בואו לא נקדים את המאוחר. אומרת הגמרא, התמר היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר. אדם אגון שהוא איננו יהודי. והיו לו ילדים. יום אחד הוא זכה להכיר את האמת והוא מתגייר. מתגייר. ועכשיו יש לו ילדים נוספים. רבי יוחנן אומר, אין לו בכור לנחלה. אף אחד מהילדים שלו אין לו דין בכור לקבל בירושה פי שתיים. למה? כי זה שהיה... כשהוא עדיין לא התגייר, הוא לא נחשב בכור, מבחינת נחלה, וזה שעכשיו נולד, אחרי שהוא התגייר גם הוא נחשב בכור, תכף הגמרא תבאר למה. ורבי שמעון בן לקיש אומר, יש לו כן בכור לנחלה. רבי יוחנן אומר, אין לו בכור לנחלה. דאהב עלי, הבנו הראשון שנולד לו לפני שהוא התגייר, הוא ראשית עונו, הוא תחילת הכוח של האבא, הוא הבן הראשון שנולד, אבל הוא לא שייך בעניין הזה של הירושה. ולעומת זאת הבן שנולד אחרי שהוא התגייר הוא כבר לא נחשב בכור לעניין ירושה. ורבי שמעון בן לקיש אומר יש לו בכור לנחלה, למה? גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. כשהגר מתגייר כאילו שעכשיו נולד, הבן שוולד לו עכשיו זה נחשב ראשית עונו ולכן הוא מקבל בירושה פי שניים. ואז דו לטעמיו, המחלוקת הזאת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, הם הולכים בטעמם גם לעניין אחר. דהיתמר, היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר. אותו מקרה, אדם היה לו ילדים, כשהוא עדיין לא היה יהודי, והוא התגייר ונהיה יהודי. רבי יוחנן אמר, קיים פריה ורבייה, קיים את המצווה הראשונה שבתורה, שאדם צריך להביא ילדים לעולם, כי הוא הביא גם כשהוא עדיין לא היה יהודי, זה מספיק. ורבי שמעון בן לקיש אמר, לא, לא קיים. מה הטעמים? רבי יוחנן אמר, קיים, כי התורה אומרת, לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהעולם הזה יהיה שממה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם הזה יהיה מיושב באנשים. אנשים כאלה, אנשים כאלה. המטרה של מצוות פריה ורבייה זה ליישב את העולם. יישבת את העולם, את החלק שלך עשית. גם אם אחר כך הוא התגייר, ויש לו ילדים מאז שהוא עדיין לא היה יהודי, הילדים האלה גם כן מיישבים את העולם. אז הוא קיים את המצווה של פריה ורבייה. לעומת זאת, ורבי שמעון בן לקיש אמר, לא קיים פריה ורבייה, למה? גם אני מסכים שהוא יישב את העולם, אבל עכשיו הוא נולד מחדש, אז הוא צריך לקיים מחדש את המצווה של פריה ורבייה, כי הרי גר שנתגייר כקטן שנולד דמי. למעשה המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש נאמרו בשתי מקומות. שאלת השאלה למה צריכים להביא את זה בשתי מקומות. הוא צריכה גם לעניין בכור לנחלה וגם לעניין האם הוא קיים מצוות פריה ורבייה או לא, כשהיו לו ילדים לפני שהוא התגייר. דהי התמר באקה מייטה. אם היה נאמר המחלוקת רק לגבי עניין של בכור לנחלה, באקה אמר רבי שמעון בן לקיש, לגבי העניין של בכור לנחלה, רבי שמעון בן לקיש אומר שאלה שנולדו אחרי שהגר התגייר, הראשון יחשב בכור לנחלה. למה? כיוון משום דביותו ואת כוכבים לאו בני נחלה נינו. כל אלה שנולדו לפני שהוא התגייר, אין להם את הדין של נחלה. אז מי שנולד אחרי שהוא התגייר הוא הראשון שיש לו דין של נחלה, לכן הוא מקבל פי שניים. אבל לגבי פריה ורבייה, מה זה משנה ילדים שנולדו לפני שהוא התגייר או אחרי שהוא התגייר? אימא מודה לרבי יוחנן, דלא תוהו ברע לשבט יצרה והעביד להישבט. הייתי חושב שריש לקיש מודה לרבי יוחנן שאמר שהעובד כוכבים, כשהוא עדיין היה עובד כוכבים, כשהוא הביא ולדות, הוא קיים את המצווה של לשבט יצרה, כי הוא הביא אנשים ליישב את העולם. אז אפילו שאחר כך הוא התגייר, אז הוא לא יצטרך לקיים על מצוות פריה ורבייה, כי הוא כבר קיים את זה כשהוא לא היה יהודי. לכן צריך לכתוב לו שצריך להביא ילדים גם אחרי שהוא התגייר. והיא התמר בה, אם היה נאמר רק לגבי פריה ורבייה, מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, הייתי אומר בה, כאמר רבי יוחנן, שהוא קיים מצוות פריה ורבייה עם הילדים שנולדו לפני שהוא התגייר. למה? מכיוון שהוא הרי עשה את המצווה של לשבת יצרה. בהק אמר רבי יוחנן, בגלל שהוא קיים את המצווה של לשבת יצרה. אבל בהה לעניין בחור לנחלה, מכיוון שאדם שהוא לא יהודי הוא לא בדין של נחלה, אימא מודה לרבי שמעון בן לקיש, שאלה שנולדו אחרי שהוא התגייר יהיה בראשון שביניהם דין בחור לנחלה, צריכה לכן, צריך להגיד שהם נחלקו בשני המקרים. בכל אופן, דעתו של רבי יוחנן, שאדם לפני שהוא התגייר, שהיו לו ילדים, אחרי זה הוא התגייר, הוולד הראשון שנולד לא יהיה לו דין בכור, הוא לא מקבל פי שניים. שואלת הגמרא קושיא מהמשנה שלנו, תנן, מי שלא היה לו בנים, אדם פעם ראשונה שהוא מתחתן לדוגמה, מעולם לא היה לו ילדים עד עכשיו, מכל סיבה שהיא הוא הלך והתחתן עם אישה שכבר היו לה ילדים לפני כן. ונשא אישה שכבר ילדה, מה המשמעות? בשביל האבא זה בכור, אבל בשביל האמא זה לא הבכור שלה. אז בגלל שבשביל האבא זה בכור, הבכור הזה יקבל פי שניים, כי לגבי ירושה הולכים לפי האבא. אבל בגלל שלאמא הוא לא הבכור, אז הוא לא פטר רחם, הוא לא פתח את הרחם של האמא, הוא לא היה הראשון שנולד לאמא, לכן לא היה לו דין קדושת בכור. זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה של בכור לנחלה ולא בכור לכהן, אחת שנולדו להבלדות, כשעודה שפחה, ואחר כך נשתחררה והתחתנה, או שהיא נשארה נשואה, לא בכל מקרה צריכה להתחתן שוב, ונולדו לה ולדות חדשים. גם הולדות שלה יהיו בחורים לנחלה ולא בחורים לקדושת בחור. אותו דבר, אם נולדו לה ולדות כשעודה עובדת כוכבים ונתגיירה, ועכשיו נולדים לה ולדות חדשים, בכל המקרים האלה, משבאת לידי ישראל ילדה פעם נוספת ולדות חדשים, בכל המקרים האלה ולדה בחור לנחלה, ואינו בחור לכהן. זאת אומרת, הולדות שיוולדו לה, הולד הראשון שיוולד לה, בוא נגיד ככה, כשהתגיירה, כשבאת לידי ישראל, הוא נחשב בחור שמקבל פי שניים בירושה של אביו, מקבל פי שניים בירושה של אביו, אבל לא יהיה לו קדושת בחור, כי האמא שלו כבר היו לה הולדות לפני כן. באיזה מקרה מדובר פה? ילדה ממן, מי בעלה עכשיו? היא לאמא מישראל שלא היו לו בנים, שפעם ראשונה שהוא מתחתן, והוא מביא ילדים מאותה גיורת או מאותה שפחה. מה יריה גיורת ושפחה? מה החידוש? מדובר פה על גיורת או על שפחה שילדו קודם, ולכן הבכור יהיה בכור לנחלה ולא לכהן? אפילו בת ישראל שילדה נמי, הולד הבא יהיה בכור לנחלה. למה? כי הרי מבחינת האבא זה הולד הראשון שנולד. אז מה צריך להגיע לגיורת או לשפחה? בכל מקרה, כשאדם לא היו לו ילדים, והוא התחתן גם עם אישה שכן היו לה ילדים בעבר, אבל הולד הראשון שיוולד לו, הוא מקבל פי שניים בירושה. מה צריך לקחת דוגמה של עבד ושפחה? של שפחה ועובדת כוכבים. אלא אומרת הגמרא, לאו מגר שהיו לו בנים ונתגייר. כנראה מדובר כאן שהתחתנה עם אחד כמוה. זאת אומרת, נאמר מדובר פה על גיורת, התחתנה עם גר, שניהם היו לו ילדים לפני שהם התגיירו, ועכשיו הם התגיירו, ונולד להם ילדים נוספים, ועל זה אומרת המשנה שמה? שהבכור הבא שיוולד להם, יהיה בכור לנחלה ויקבל פי שניים. רואים מפה כמו דעת ריש לקיש, שמה שנולד מי אחרי שהוא התגייר, מכיוון שהוא כתינוק שנולד דם מאותו גר, הוא יחשב בכור לנחלה. אז כשאל רבי יוחנן, וקטני בכל הנחלה, אז קשה לרבי יוחנן כמו שאמרנו, עונה הגמרא לא, לעולם דובר פה שהגיורת התחתנה והביאה ילדים מישראל שלא היו לו בנים. ומה שכתוב בכור לנחלה זה באמת לא חידוש. רק החידוש הוא ואינו בכור לכהן יצטריך עלי. החידוש הוא שלא יהיה לו קדושת בכור והוא לא יצטרך לעשות פדיון הבן. להפוקי מדי רבי יוסי הגלילי דאמר שכזה ולד יחשב בכור לנחלה וגם לכהן. מאיפה הוא לומד את זה? הרי אותה אמא כבר נולדו לה ולדות קודם. אז למה שהוולד שנולד אחרי שהתגיירה יחשב פטר רחם? התשובה היא, לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, כתוב שנאמר פטר רחם בישראל. הראשון שפותח את הרחם כשהיא מישראל, הוא יש לו קדושת בכור. עד שיפטרו רחם ישראל. ולכן כתוב כאן במשנה שלנו, כמה שמלן דלא, שהבכור הזה לא יהיה בכור לכהן, אבל בכור לנחלה הוא כן יהיה. תשמע מביאה הגמרא ראיה מברייתא. היו לו בנים ביותו עובד כוכבים ונתגייר. אדם שהיו לו ילדים, יום אחד גילה את היהדות, את האור הנפלא, התגייר. אבל הדבא שיוולד לו, יש לו בכור לנחלה, הוא יקבל פי שניים בירושה. התקשר לרבי יוחנן, רבי יוחנן אמר שלא. אמר רבי נביא תמר רבאך, הוודאי רבי יוסי הגלילי הוא. זה באמת הולך לפי דעתו של רבי יוסי הגלילי, דאמר, פטר רחם בישראל, עד שיפטרו רחם מישראל, ויאליף איהו מנדידה. כמו שלגבי האישה, עד שלא היה פטר רחם כשהיא מישראל, מה שנולדו לפני כן זה לא נחשב. ומה שנולד אחרי שהתגיירה, זה הפטר רחם בישראל, ויהיה לו קדושת בכור. אז ככה גם לגבי ירושה פי שניים, עד שלא נולד לגר בן אחרי שהוא התגייר, אז לא היה עדיין פה בכור. עכשיו יש את הבכור הראשון, והוא באמת מקבל פי שניים בירושה. וזה רק לפי רבי יוסי, רק לפי רבי יוסי הגלילי. אמר עבדה ברעבה, לוויה שילדה, בת לוי, אחת שהאבא שלה הוא לוי, והיא לוויה, התחתנה ונולד לה ולד, תכף נראה מי התחתנה, בנה פטור מחמישה סלעים. לא צריך לעשות פדיון הבן לבן שלה, הראשון שנולד. רגע, מי בעלה? דיאבר ממן, ממי התאברה? אילי מה דיאבר מכהן ומלוי? אז מה זה משנה מי האישה? כהן ולוי, הבכור שלהם לא צריך לעשות לו פדיון הבן. מה העיר היא הלוויה? אפילו ישראלית נמי יהיה פתום פדיון הבן. אלא דיאבר מישראל, אלא מה תגיד? שישראל התחתן עם לוויה כמו שאנחנו מכירים היום, כן? שישראל מתחתן עם לוויה, אז הוא לא עושה פדיון הבן. אבל כאן הגמרא מביאה דעה שלא סוברת ככה. אנחנו תכף נראה, כאן זה המקור, אנחנו פוסקים כמו אחד מהדעות. אבל בכל אופן, אם היא התאברה מישראל, אז תגיד שהבן שלה יהיה פתום פדיון הבן. מה זאת אומרת? הרי לעניין שבט, מי קובע איזה שבט הבן יהיה? האבא. אז למה שאם האמא לוויה, אז הוולד יהיה פטור מפדיון הבן? למשפחותם לבית, אבותם כתיב. כתוב שהולכים לפי האבא, והוא קובע לאיזה משפחה יהיה הוולד, איזה שבט הוא יהיה. אז אם כן, מה מתבטא זה שהאמא היא משבט לוי? למה שהוא יהיה פטור מפדיון הבן? אמר רב פאפה, דיאבר מעובד כוכבים. מדובר כאן במקרה לא טוב שהיא התאברה מעובד כוכבים, שזה לא בסדר, אבל במציאות הבן הזה יהיה פטור מפדיון הבן. ולא תימה, אליבא דמנדא אמר אין מזהמין את הוולד. אל תחשוב שזה הולך רק לפי הדעה שסוברת שכשעובד כוכבים בא על בת ישראל או על לוויה, לא מזהמים, הכוונה, לא מחתימים את הוולד להחשיב אותו בתור ממזר, כי יש דעה שסוברת שעובד כוכבים הבא על בת ישראל, הוולד ממזר, או שהוא פסול לכהונה, לא משנה, אפילו לפי הדעה שסוברת. אל תחשוב שזה רק לפי הדעה שסוברת שהוולד לא יהיה ממזר, אז הוא בכל זאת יהיה פטור מפדיון הבן. כי הרי ישראל, כתוב למשפחותם לבית אבותם, יש להם ניחוס, אז הולכים לפי האבא, ואם האבא ישראל, אז לפי רב פאפה, יצטרך לעשות לפדיון הבן. אפילו שהאימא היא משבט לוי. אבל עובד כוכבים שאין לו את הייחוס הזה, לא מתחשבים בייחוס שלו, אז כאן כשהוא בא על בת לוי, אז הבת לוי היא זאת שקובעת לגבי העניין של פדיון הבן, ולכן לא יצטרך לעשות פדיון הבן. אבל אל תחשוב שזה רק מדובר לפי הדעה שסוברת שהוולד לא יהיה ממזר, אלא אפילו למען דאמר מזהמין את הוולד, אפילו לפי הדעה שסוברת שהוולד הזה נהיה מוכתם, שהוא הופך להיות ממזר. בכל זאת הוא יהיה פטור מפדיון הבן. למה? מכיוון שהוא נחשב פסול מקרי. הוא באמת פסול, אבל הוא פטור מפדיון הבן. כי לוי פסול מקרי. הוא נקרא לוי אבל פסול. מה ברדר רבי יוסף אמר משמי דרבה? לעולם, בת לוי מדובר פה, דיאבר מישראל, אפילו שכתוב למשפחותם לבית אבותם, בכל זאת, ושאני האתם, לגבי פדיון הבן זה שונה, דאמר קרא פטר רחם. במי מתחשבים לדעת אם הוולד הזה נחשב בכור, בקדושת בכור, שצריך לעשות לו פדיון הבן או לא? לפי הרחם, לפי האמא. בפטר רחם תעלה רחמנו. הולכים לפי האמא באמת בעניין הזה. בכל אופן, יש פה דעתו של רב פאפה, שלפי מה שהוא סובר, אם אחד ישראל מתחתן עם לוויה, הוא חייב בפדיון הבן. במה שכתוב שהיא בת לוי, הבן שלה פטור פדיון הבן, מדובר שעובד כוכבים מתחתן איתה. על זה הגמרא מביאה קושייה. צינן, משנה שלנו אומרת, דוגמאות של אדם שהוא בכור, בכור לכהן, ולא לנחלה. זאת אומרת, הבכור יהיה לו קדושת בכור שצריך לעשות לפדיון הבן, אבל הוא לא יקבל פי שניים מהירושה של אביו. איזה מקרים מדובר פה? מקרה ראשון, מי שהיו לו בנים, הוא כבר היה נשוי, היו לו ילדים בעבר לאותו בעל, ונשא אישה שלא ילדה, התחתן עם אישה שהיא לא הביאה ילדים עד היום. אז זה מקרה שאבל עד שיוולד אחר כך, הוא יהיה בכור לאמא, כי האמא הזאת מעולם לא הולידה. זה יהיה לו קדושת בכור לעניין כהן, אבל לקבל פי שניים, יש לו כבר אחים מצד האבא, יותר מבוגרים ממנו, הבכור שביניהם, אם יש בכור, הוא יהיה קבל פי שניים. אבל הוולד הזה לא. עכשיו, אם נולד ולד מאישה שנתגיירה כשעדיין הייתה מעוברת, כשבאמצע שהייתה מעוברת היא התגיירה, ואז הוולד הזה נולד, או שהוא נולד מאישה שנשתחררה מעוברת, זאת אומרת, היא הייתה שפחה. שפחה, מדובר פה על שפחה כנענית, וכשהיא הופכת להיות שפחה אצל ישראל, היא עושה תהליך מסוים של גיור, שהיא מתחייבת במצוות כמו אישה, ואחרי שהיא משתחררת, זה ההשלמה של הגיור ונהיית ישראל. אז כאן נשתחררה, זה הכוונה אותו דבר כמו התגיירה. אז אם זה ולד שנולד מאישה שנשתחררה מעוברת, באמצע שהייתה מעוברת היא השתחררה, והוולד נולד אחרי שהיא כבר הייתה גיורת, אז גם במקרים האלה הוולד יהיה פטר רחם, הוא יהיה חייב בקדושת בכור, תצטרכו לפדות אותו בחמישה סלעים, מצד שני אבל הוא לא יקבל פי שניים. מקרה נוסף, שהבכורים יהיו מצד אחד קדושים בקדושת בכור שצריך לפדוד אותם בפדיון הבן, אבל מצד שני הם לא יקבלו פי שניים. המקרים הבאים עוסקים בתערובות שהתערבבו ילדים שהם בכורים עם לא בכורים. למשל, הגרסה פה ילדה, בלי וב. ילדה היא וכהנת. מה המשמעות של כהנת? לכאורה שהוולד שלה לא חייב בפדיון הבן. בכל אופן, ילדה ישראלית וכהנת, והתערבבו הוולדות שלהם. עכשיו, הישראלית, הבן שלה, חייב בפדיון הבן. הכהנת, הוולד שלה, לא חייב בפדיון הבן. הם התערבבו. מקרה דומה, התערבבה היא ולוויה. גם פה אנחנו לכאורה נוקטים שהלוויה, הבן שלה, הבכור, לא חייב בפדיון הבן, אבל התערבב עם ישראל שהבכור שלו כן חייב בפדיון הבן. אז שתי הוולדות שהתערבבו, אז יש כאן בכור שחייב בפדיון הבן ובכור שלא חייב בפדיון הבן. איך נדע האם לתת או לא לתת, האם הבכור הוא בכור לנחלה או לא? בכל אופן, אבל אנחנו רואים בעצם הנידון פה, מזה שלוקחים להתמודד מול הבכור הרגיל, בכור שנולד מלוויה, סימן שבכור שנולד מלוויה, הוא לא חייב בפדיון הבן. או מקרה נוסף, היא ואישה שכבר ילדה, התערבב הוולד שלה עם הוולד של אישה שכבר ילדה, שהבן שלה לא בכור, מדי שהוא לא חייב בפדיון הבן. וכן, מי שלא שעתה אחרי בעלה ג' חודשים, אישה שהתגרשה או שבעלה חלילה נפטר, היא לא יכולה מיד להתחתן עם בעל אחר, בגלל שאחר כך אם היא תביא ולדות לא ידעו האם הוולד הזה היה שייך לבעלה הראשון או לבעל השני, יכול לעשות הרבה בעיות. מחכים שלושה חודשי הבחנה להבחין שהיא באמת לא מעוברת, ואם היא לא מעוברת היא יכולה להתחתן עם גבר אחר. אם היא לא המתינה, ואחרי זה היא נולדה לוולד, אחרי נאמר שבעה חודשים, נולד לוולד, ואנחנו לא יודעים עכשיו האם הוולד הזה שייך לבעל הראשון או לבעל השני. מי שלא שעתה אחרי בעלה ג' חודשים וניסית, התחתנה עם בעל אחר וילדה, ואין ידוע אם הוולד הזה הוא בין תשעה חודשים לראשון, הוא נולד אחרי תשעה חודשים אבל הוא שייך לראשון, או שהוא בן 7 חודשים לאחרון. עכשיו אנחנו לא יודעים. כי לא היה מספיק זמן הבחנה בין שני הבעלים. אז הוולד הזה, כל המקרים האלה שדיברנו עד עכשיו, מכיוון שיש כאן ספק האם הבכור הזה חייב פדיון הבן או לא, אז הוא יהיה בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. בכל המקרים האלה חייבים לעשות פדיון הבן. חייבים לעשות פדיון הבן, אבל כל הוולדות האלה של הספק בכור לא יקבלו ירושה פי שניים. למה? כי כשהם יבואו להתמודד אחרי הפטירה של אביהם, יגידו, תביאו לנו פי שניים בירושה, יגידו להם, מי אמר לך שאתה בכור להבינו? הרי התערבבת, כשנולדת, התערבבת עם איזשהו ולד אחר, אולי אתה בכלל לא אח שלנו. אז מי אמר שאנחנו צריכים לתת לך פי שניים? אבל לעומת זאת, לעניין פדיון הבן, האבא נולד לו ודאי בכור עכשיו, הוא חייב לתת פדיון הבן, אין דבר כזה שהוא לא ייתן, הוא חייב לתת 5 סלעים לכהן. בכל אופן, אבל מתוך כל הדוגמאות שדיברנו פה, שהתערבב ולד של ישראל, בכור של ישראל, עם בכור של כהנת או בכור של לוויה. אז מה נידון כאן? שאחד מהם חייב בפדיון הבן והשני פטור מפדיון הבן, סימן שבת כהן או בת לוי שנולד להם ולד, הוולד שלהם יהיה פטור מבכורה. זה מה שאומרת, מדייק את הגמרא. בכל אופן, מכלל, דכהונה ולוויה פטורים מפדיון הבן. באיזה מקרה מדובר פה? ממי התעברה? דיאבר ממן. לפי דעתו של רב פאפה, כדי שהוולד בן לוי, בן לוויה, יהיה פטור מפדיון הבן, היא צריכה להתעבר מעובד כוכבים, הרי אמרנו. כי אם היא מתעברת מישראל, הוולד, הוולד יהיה חייב פדיון הבן, כי הולכים לפי האבא. דיאבר ממן. אילי מה דיאבר מכהן ולוי? תגידו, אולי טוב, יכול להיות, אתה יודע למה פטור מפדיון הבן? כי הכהן, אותו הלוויה, התעברה מכהן או מלוי. אז אם כן נשאלת השאלה, היא האח עם העירי כהנת ולוויה. למה אתה צריך להגיד שמדובר פה בת, בן של כהנת או בן של לוויה? תגיד שמדובר פה על בן של כהן, שהאבא הוא כהן, לא משנה מי האמא. למה אתה מתייחס פה לאמא? כי הרי בכל מקרה, אם הכהן או הלוי נולד לו בן, הבן הזה פטור מפדיון הבן. מה צריך להדגיש שהאמא פה היא בת כהן או שהאמא פה היא בת לוי? אומרת הגמרא, כי אחרי, אפילו בת ישראל נמי גם כן יהיה פטור. למה? מכיוון שהולכים לפי האבא, והאבא הוא כהן או לוי. אז גם אם הוא התחתן עם ישראל, הוולד יהיה פטור. אז מה תגיד? שמדובר פה שהתעברה מישראל, הכהנת או הלוויה הזאת, והבן יהיה פטור מפדיון הבן, הרי לפי רב פאפה, הולכים לפי האבא, ואם האבא ישראל, הבן יהיה חייב פדיון הבן. אז באיזה מקרה מדובר פה? אלא דיאבר מעובד כוכבים. כהנת פטורה? כהנת שהתעברה מעובד כוכבים, פטורה מפדיון הבן? ואמר רב פאפה, הוא בעצמו רב פאפה אמר, בדיק לן רבא, רבא שהיה רבנו, הוא רצה לראות אם אנחנו מספיק מחודדים בתורה, אז הוא שאל אותנו שאלה כזאת. כהנת שנתעברה מעובד כוכבים, מהו? האם הוולד חייב פדיון או לא? ואמינו עלי, ענינו לו תשובה. לאו היינו דרבה דברה ודאמר לוויה שילדה בנה פטור מחמש סלעים? וכי זה לא דומה למקרה שאמר רבה דברה שבת לוי שילדה, הוולד שלה יהיה פטור מחמש סלעים. הוולד שלה יהיה פטור מחמש סלעים, אז גם כהנת הוולד שלה יהיה פטור מחמש סלעים. נו, אז אם כן, לא יכול להיות שאותו רב פאפה, טוב, בכל אופן, זה מה שענה רב פאפה, ואמר לי, אז רבא ענה להם לרב, ענה לרב פאפה, אחי, אשת וכתם דמי בת לוי לבן של בת לוי לבן של בת כהן, בישלמה לוויה שהתעברה מעובד כוכבים, בקדושתה קיימה. היא לא מתחללת בזה שבאה עליה עובד כוכבים, דתניה, לוויה שנשבט לבין, אומות, לבין הגויים, והם תימאו אותה כנראה. או שנבעלה בעילת זנות. היא לא מתחללת. זה לא הופך אותה עכשיו לא להיות לוויה בגלל זה. אלא נותנים לה עדיין מן המעשר שני, מהמעשר ראשון שזה מתנות לוויים, ואוכלת כי נשארת בקדושת לוויה. לעומת זאת, כהנת, אלא כהנת, שדיבעלה לי, ככה הגרסה פה, היא נבעלה לעובד כוכבים. הוויה זרה. והיא כבר לא מקבלת יותר מתנות כהונה. אם ככה, הבן שלה יהיה חייב בפדיון הבן. אם כן, לא יכול להיות שכאן מדובר שהיא נבעלה לעובד כוכבים. הניחא למר ברי דרב יוסף משמי דרבא דאמר, שבחור שנולד מלוויה יהיה פטור מפדיון הבן, זה מדובר דאבר מישראל, שאם ישראל יתחתן עם בת לוי, הוולד שלה יהיה פטור מפדיון הבן. ככה הוא סובר. אז מובן, מוקלה, מה שאנחנו רואים שכהנת, הוולד שלה פטור מפדיון הבן, זה מדובר בדאבר מישראל. ישראל שיתחתן עם בת כהן או עם בת לוי, הוולד פטור מפדיון הבן. אז זה מובן שאם הוא יתערבב אחר כך עם בת ישראל וכל זה, אז יש פה נידון מה עושים כשיתערבבו פה בחור שחייב פדיון הבן עם בחור שפטור מפדיון הבן. אלא לרב פאפה שאומר שהולכים לפי האבא, האבא הוא ישראל, לא אכפת לי מי הוא יתחתן. הולכים למשפחותם לבית אבותם לפי האבא. ואם כן, בין אם הוא יתחתן עם ישראלית, בין אם יתחתן עם לוויה ובין אם כהנת, בכל מקרה הבן יהיה חייב פדיון הבן. ואי אפשר להגיד שהברייתא כאן מדובר שעובד כוכבים ממנו התעברה, אותה כהנת או אותה לוויה. אז במה היא מוקילה? באיזה מקרה מדובר פה שבת כהן, הבן שלה פטור מפדיון הבן? אומרת הגמרא לעולם דהי אבר מכהן. לא מדובר פה בכהנת, מדובר פה בכהונה. מדובר כאן שהיא בעצמה ישראל, בעלה הוא כהן. בעלה הוא כהן. ולכן הבן שלה פטור מפדיון הבן. דהי אבר מכהן והיא בת ישראל. והסיבה שפטור, הוולד הזה מפדיון הבן, בגלל שאבא שלו כהן, אז ברור שיהיה פטור מפדיון הבן. ומה העיקרי לכהנת? דבנה כהן. זה עניין של כהונה, זה לא קשור פה דווקא לכהנת או לכהן. באמת אבא שלו הוא כהן ואמא שלו ישראל. וזה שהוא פטור מפדיון הבן זה בגלל שאבא שלו... אבא שלו כהן ואמא שלו מישראל, והוא פטור מפדיון הבן בגלל אבא שלו שהוא כהן. אומרת הגמרא יתמר, כהן שמת והניח בן חלל. הדין הוא שכשכהן מתחתן עם אישה שאסור לו להתחתן, למשל עם אישה שקיבלה גט פעם, אסור לכהן להתחתן איתה. הבן הזה מתחלל מכהונה. הוא לא נחשב כהן יותר. וכמובן שאם הוא בכור, בתור אחד שהוא לא כהן, האבא חייב לפדות אותו, פדיון הבן. עכשיו, אם האבא מת אחר כך, אז השאלה אם הבן פודד את עצמו, פדיון הבן או לא. רב חיסדא אמר, הבן חייב לבדות את עצמו, רב הונא אמר, אין חייב לבדות את עצמו. מה הסיבה של המחלוקת? מבארת הגמרא קודם כל באיזה מקרה המחלוקת. כל היכד אמת האב לאחר 30. מתי הזמן שהבן מתחייב פדיון הבן? אחרי 30 יום מאז שהוא נולד. אם האבא מת אחרי שעברו 30 יום מאז שהתינוק נולד, והוא כבר היה מחויב לתת פדיון הבן, דיקול אלמה לא פליגי, בזה כולם מודים, דאין הבן חייב לפדות את עצמו. למה הוא לא חייב לפדות את עצמו? שהרי זכה בפדיונו. מה עושה אבא כהן, שבכיוון שיש לו בן חלל, הוא חייב לפדות אותו? מה הוא עושה עם הכסף? לאיזה כהן הוא נותן את הכסף הזה? בדרך כלל פדיון הבן נותנים לאיזה כהן. למי הוא ייתן? הוא יכול להשאיר את זה אצל עצמו. אז גם כאן, כשהאבא מת אחרי 30 יום, האבא זכה בכסף שהוא היה אמור לתת בתור פדיון הבן. לכן הבן לא חייב לתת את זה. כי פליגי, כן, כי הבן הרי ירש את הכסף של אבא שלו. כי פליגי איך דמת האב בתוך 30 יום. כל המחלוקת ביניהם זה אם האבא מת לפני הזמן שהוא התחייב לתת פדיון הבן, בתוך 30 יום. רב חיסדא אמר, הבן חייב לבדות את עצמו. למה? דה לא זכה אביו לפדיונו, אז הוא צריך עכשיו לבדות את עצמו ולתת את הכסף לכהן אחר. רבא בר אבונא אמר, אין הבן חייב לבדות את עצמו. למה? הוא אומר פה דבר כזה. דה אמר לי, הכהן בא דופק בדלת של אותו בכור, כמובן לא מדובר פה של 30 יום, כשהוא כבר יכול כבר לדבר, אחרי גיל 13 כנראה, הוא בא אומר לו, תגיד, נו, ומה עם הפדיון הבן שלך? עדיין לא פדו אותך. אז הוא אומר לו, אני מגיע מכוח של האבא שלי. מאבא שלי היית יכול לבקש את החמישה סלעים האלה? הוא היה אומר לך, אני משאיר את זה אצלי, אני בעצמי כהן, נכון? אני מגיע מכוחו. אני יפה כוח הבן מכוח האב, הכוח שלי מגיע ממנו, אני יורש אותו. אני מגיע בכוח של אדם, דלא מצית להשתאו ידינה בעדי. אתה לא היית יכול לתבוע אותו, לא מעניין אותי, אתה תשלם לי את החמש סלעים. מה לא מעניין אותך? אני כהן בעצמי, אני זוכה בזה. אתה לא היית יכול ללכת איתו לדין לתבוע ממנו את הכסף. אני מגיע מהכוח שלו, הוא הוריש לי את כל הכוח שלו. שואלת הגמרא על רבא בר אבונא, שהוא אומר שהבן יכול להגיד, אני מגיע מכוח מישהו שאתה לא יכול ללכת איתו לדין תורה, לכן אתה לא יכול לבקש ממני את החמש סלעים. שואלת לך שאלה מהמשנה שלנו, תנן. נתגיירה מעוברת. אחת שהתגיירה במעלה, היא עדיין הייתה מעוברת באותו זמן שהתגיירה, ואחר כך נולד לה בן בכור. אז הדין הוא שהוא יהיה בכור לכהן, ויום אחד יכול הכהן לבוא אליו הביתה, להגיד, תשמע, אתה עדיין לא פדו אותך, תן לי בבקשה 5 סלעים. הוא צריך לבדות את עצמו. שאלת השאלה והמה היא, למה לי, הבכור יכול לענות לכהן, אני צריך לבדות את עצמי? אני לא נותן לך שקל אחד גם לא. מה פרו שאתה לא נותן אפילו שקל אחד? אני אגיד לך למה. עתינה מכוח גברה, זה לא מצית להשתאוי, עדינה בעדי, אני מגיע מכוח בן אדם שאתה לא יכול להתעסק איתו, אתה לא יכול לבקש ממנו כסף בדין. לך לאבא שלי עכשיו, אותו אדם שאינו יהודי, תגיד לו, הנה, אני תובע אותך עכשיו מבית הדין, הישר והטוב, בית הדין חוקת משפט, עכשיו תבוא, אתה צריך להביא 5 סלעים בשביל הבן שלך. נראה לך שהוא יבוא? הוא לא יבוא, מה תעשה? אין לך מה לעשות, לא תצרף אותו למניין. אין מה לעשות. אז אם כן, אני מגיע מהכוח שלו, אני לא צריך לתת לך 5 סלעים. אז מה רואים מפה שלא אומרים את זה? אז קשה על רבא ברבונה. עונה הגמרא זה לא דומה. שאני עובד כוכבים, שהבן לא יכול להגיד, אני מגיע מהכוח של מישהו, אתה לא מגיע מהכוח שלו. דלת לי חייס, זה לא נחשב שאתה מיוחס לאותו אבא שהוא איננו יהודי, לכן תן בבקשה את 5 סלעים ונגמר הסיפור. אמר רבי שמעון יסינה, אמר רבי שמעון בן לקיש, באמת שהלכה כמו רב חיסדא. כהן שמת בתוך 30 יום והניח בן חלל. הבן חייב לפדות את עצמו שלא זכה בפדיונו, מכיוון שהאבא מת לפני שעברו 30 יום, הוא עדיין לא התחייב בפדיון הבן, לכן הוא גם לא זכה בזה. אבל אם האבא מת לאחר 30 יום, אין הבן חייב לפדות את עצמו. למה? שהרי זכה בפדיונו. ומכיוון שהוא היה חייב לבדות את הבן שלו אחרי 30 יום ואת הכסף היה לוקח לעצמו, אז הוא כבר זכה בפדיון וגם הבן לא צריך לתת את זה לכהן. למדנו במשנה, וכן מי שלא שעתה אחרי בעלה 3 חודשים וכולי. אישה שבעלה נפטר או גירש אותה, אסור לה להתחתן מיד עם בעל אחר, צריכה לחכות 3 חודשים לפחות, כדי להיות בטוחה שהיא לא מעוברת מבעלה הראשון. אם היא לא המתינה והתחתנה ישר עם בעל אחר ונולד לה אחרי זה ולד, אנחנו לא יודעים עכשיו אם הוולד הזה שייך עדיין לבעל הראשון ונולד אחרי 9 חודשים, או שהוא שייך לבעל השני ונולד אחרי 7 חודשים. אז הבכור הזה יהיה בכור לכהן, פדיון הבן יצטרכו לתת לו, אבל ירושה פי שניים הוא לא מקבל. שואלת הגמרא, פי שניים הוא לא מקבל? שקל הוא לא מקבל. בכור לנחלה הוא דלא אבי, כפשוט שקיל? מה, רק פי שניים הוא לא מקבל? ירושה רגילה הוא כן יכול לקבל? והמאי, להזיל לגבי היי, שילך לילדים של האבא הראשון, של הבעל הראשון של אותה אישה, והם יגידו לו, ולהתחיי, יגידו לו, מה זאת אומרת, מה אתה, אח שלנו, מי אמר תוכיח? ואז הוא ילך לגבי היי, הוא ילך לאחים של הבעל השני, ולהתחיי, גם שם האחים יגידו לו, מי אמר שאתה אח שלנו, המוציא מחברו, אתה רוצה להוציא מאיתנו ירושה, עליו הרי התוכיח שאתה בן של אבא שלנו, שאתה לא בן של אבא הקודם. אז הוא לא יכול לקבל בכלל ירושה, מה פה אם אתה מדבר פה על פי שניים? אמר בירמיה לא נצחה אלא לכהן שבא, לבן שבא אחריו. לבן שבא אחריו, על זה נאמר פה. ואחיקה אמר, הוא נחשב בכור לכהן והוא לא מקבל ירושה. והאחיו שבא אחריו, אין בכור לנחלה. הוא לא יקבל ירושה מספק. למה? הרי יכול להיות שאתה שייך לבעל הקודם, ואז אני הראשון. ככה אח יכול לטעון. בכל זאת הוא לא מקבל ירושה. למה? כי תמיד יכולים, הוא לא מקבל ירושה פי שניים. למה? הראשון לא מקבל ירושה בכלל, כי יש ספק אם הוא בכלל בן של האבא הראשון או בן של האבא השני, אז כל אחד מהאחים יכול לדחות אותו, אולי אתה שייך לאבא השני. אבל השני, הייתי חושב, אולי יכול לקבל מדין בכור. למה? כי אם האח הזה, אתם אומרים שהוא לא אח שלנו, אז אני הבכור פה. לא, לא, אתה לא חייב להיות שאתה הבכור, כי יכול להיות שהוא כן היה אח שלנו. אז לכן גם אתה לא תקבל פי שניים. שואלת הגמרא, יש לנו פה פתרון בשבילו. בשביל האח השני הזה, שהוא יוכל לקבל פי שניים. ולכתבו הרשאה להדדי, שיעשה סיכום, הבן שנולד השני, אחרי שנולד הספק הזה, נולד עוד אחד, יעשה סיכום עם הספק. ויעשו הרשאה ויגיד הספק, אם אני הבכור, אני מקנה את זה לך. ואם אתה הבכור, תקנה את זה לי. ואז הם יבואו ביחד עם ההרשאה הזאת, מהיפוי כוח הזה, ויתבעו לפחות את הפי שניים מהירושה. אחר כך הם יתחלקו ביניהם, למה באמת לא? אומרת הגמרא, מה תגיד שהמשניות שלנו לא מדברים על מקרה של הרשאה? מה תגיד שהמשניות שלנו לא מדברים בעניין של הרשעה? וכי תימא מתניתין שלא בהרשעה, ובאמת הם יכולים לכתוב, רק מדובר פה במשנה שהם לא כתבו, המוקמינן לה כמאן דה בהרשעה. מדובר בהמשך של המשניות, יש כן מקרה שהם עושים הרשעה אחד עם השני, זאת אומרת שהמשנה כן לוקחת בחשבון את האפשרות הזאת, וכאן שזה לא כתוב, סימן שאי אפשר לעשות הרשעה. למה באמת אי אפשר? עונה הגמרא, מסייע לי לרבי ינאי, דאמר רבי ינאי, כשיש ולדות משתי אבות שונים, שבהתחלה הם הוכרו, ידעו שזה הבן של ראובן וזה הבן של שמעון, ולבסוף נתערבו. לא יודעים עכשיו מי הבן של ראובן ומי הבן של שמעון, כותבים הרשעה זה לזה. יכולים אחרי זה לכתוב, עכשיו מגיע הזמן של הירושה. כל האחים לא רוצים לתת ירושה לאף אחד משתי אלה שהתערבבו, כי כל אחד הם אומרים לו, אולי אתה בן של השני, לא בן של אבא שלנו בכלל. ואז מגיע השני, גם לא הם אומרים, מי אמר שאתה בן של אבא שלנו, אולי אתה בן של האבא השני שהתערבב לאבלן. אז שם המשנה אומרת פתרון, שיכתבו הרשעה, שכל אחד מייפה את הכוח של השני, אם אני אח שלכם, תיתנו את זה לו, לשני. ואם הוא אח שלכם, גם כן תיתנו את זה לו, ואז הם יתחלקו ביניהם, אז זה באמת אפשר. אבל אם לא הוקרו, ככה גרסה פה לא גורסים ובסוף התערבבו, אם לא הוקרו בהתחלה, אין כותבין הרשעה זה לזה. וכאן, מכיוון שלא הוקרו גם בהתחלה, האחים האלה, כי הרי נולד הראשון ספק לאבא, הראשון ספק לאבא השני, והשני שנולד ספק אם הוא בכור, ספק אם הוא לא בכור, לכן הם לא יכולים לכתוב הרשעה אחד לשני. אומרת המשנה, איזה הוא בכור לנחלה ולכהן? הרי יש לנו ארבעה מקרים, בכור לנחלה ולכהן, בכור לכהן ולא לנחלה, בכור לזה ולזה, לא בכור לא לזה ולא לזה. במשנה הקודמת דיברנו על שני המקרים הראשונים, פה אנחנו עוברים לשני המקרים האחרונים. איזה הוא בכור לנחלה וגם לכהן? אז כמובן, בכור רגיל. אבל חוץ מזה, גם בכור שנולד אחרי שאימא שלו הפילה, המפלת שפיר. דהיינו את האור של הוולד, שהוא לא היה מרוקם, זאת אומרת, הוא היה בשלב ככה ממש בהתחלה. הוא היה מלא מים, או שהוא היה מלא דם, או שהוא היה מלא גנינים, הכוונה כל מיני גוונים. או שהוולד הזה נולד אחרי שאימא שלו הפילה, המפלת כמין דגים, וולד שנראה כמו דג וחגבים, ולד שנראה נפל, שנראה כמו דג, או נפל שנראה כמו חגב, או שקצים, נפל שנראה כמו שקט ורמסים. או, והמפלת שהיה לוולד רגיל, רק שזה היה לפני 40 יום, עד ליום 40, אז הוולד הבא אחריהם, הוא נחשב בכור רגיל, בכור לנחלה וגם לכהן. עכשיו עוברים למקרה הבא. יוצא דופן. ולד שנולד דרך שעשו חתך בדופן של הרחם, וככה הוא נולד, הם קוראים לזה ניתוח קיסרי, והבא אחריו, וגם זה שנולד אחרי היוצא דופן, אז לפי דעת הנקמה, שניהם אינם בכור לא לנחלה ולא לכהן. הגמרא תבאר למה. ורבי שמעון אומר, הראשון יהיה בכור לנחלה, לירושה, והשני יהיה בן בכור לחמש סלעים, הוא יקבל, הוא יצטרך לעשות לו פדיון הבן. הוא ייתן פדיון הבן. עכשיו הגמרא מבארת את המחלוקת. לפי דעת הנקמה, זה שיוצא דופן וזה שבא אחריו, הם לא בכור לא לנחלה ולא לכהן. למה באמת לא? לנחלה לא, ראשון לנחלה לא. כן, עוברים פה גם הוולד הראשון והוולד השני. הראשון, למה הוא לא בכור לנחלה? וילדו לו בעניין. בעניין ירושה כתוב בשביל לקבל פי שניים, וילדו לו. אבל כאן, מכיוון שהוא יצא דרך הדופן, זה לא נקרא לידה, אז הוא פטור. אז הוא לא מקבל פי שניים. לחמש סלעים נמי, למה אנחנו אומרים שהוא לא בכור לעניין פדיון הבן, שהוא פטור מפדיון הבן? כי כתוב פטר רחם בעינן. לגבי בכור לפדיון הבן, כתוב את הראשון פטר רחם, אבל הוא לא הראשון שנולד לרחם של אמו, לכן לא נתנים פדיון הבן עליו. זה לגבי הראשון. שני, לנחלה לא, למה הוא לא מקבל פי שניים לעניין ירושה? ראשית עונו בעינן. צריך שזה תחילת הכוח של האבא בשביל שהוא יקבל ירושה, אבל פה הוא נולד השני. אבל, ולעומת זאת, לחמש סלעים נמי לו, למה? כסבר, בכור לדבר אחד, לא אבי בכור, בכור שהוא לא בכור משני הצדדים, גם פטר רחם וגם ראשון לאמו, כמו במקרה שלנו, שהוא רק פטר רחם, הוא הראשון שפתח את הרחם, אבל הוא לא הראשון שנולד לאמו, כי הראשון שנולד לאמו היה זה שיצא דרך הדופן. אז לכן לא נחשב בכור. זה הדעה של תנא קמא. רבי שמעון אומר, הראשון בכור לנחלה, והשני בכור לחמש סלעים. למה? הראשון הוא בכל הנחלה, למה? רבי שמעון לטעמי דאמר, במקום אחר הוא אומר שלשון תלד, זה בא לרבות יוצא דופן. אז גם כאן, הראשון שהוא יוצא דופן, זה נחשב שהוא נולד, אז הוא מקבל פי שניים. והשני הוא יהיה בכל חמש סלעים, למה? כסבר בכור דבר אחד, אבי בכור. הוולד הזה הוא ראשון, לפחות זה שהוא פטר רחם. אז הוא נקרא בכור, אפילו שהוא לא ראשון לאמו, אפילו שהוא רק פטר רחם ולא ראשון לאמו, בכור דבר אחד, נקרא בכור, והוא יהיה חייב בפדיון הבן. עד כאן השיעור על דף ממזיין.